טוב, ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בספר גבורות השם, ואנחנו בפרק. זה כבר מתחיל להיות יותר מסובך. פרק סמך א', פרק סמך א', במהדורה המצויה לפניכם, זה בעמוד רש עין ג'. אני חוזר על הנתונים, פרק סמך א', בעמוד רש עין ג', שבספר הקדוש, גבורות השם. טוב, בכל דור ודור, כן, ככה זה מתחיל. והאמת היא שאני לא בטוח, גמרנו את פרק סמך? כן, כן, גמרנו. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו. פירוש שכל אדם חייב שיראה עצמו, או שיראה עצמו. כאילו יצא ממצרים, ויש לו לשבח לפאר ולרומם ולקדוש ברוך הוא על זה. כמו שמסיים, ולפיכך אנחנו חייבים להודות להלל וגומר, ואין זה דומה למה שאמר אחר כך, לא את אבותינו גאל, אלא אף אותנו. כאן רצה לומר, כל דור ודור חייב לראות את עצמו כאילו הם היו היוצאים, ולא יביט הדור ההוא לדור שיצאו גם כן, רק יראה הדור שהוא היוצא, מבלי שיביט שאחרים יצאו גם כן. כן, כן, יש חידוש עצום, הרי לכאורה, אני לא הייתי ביציאת מצרים, אני נולדתי במאה ה-20, וכמו כל הציבור שיושב במקום הקדוש הזה, אז מה אתה אומר שאתה יצאת ממצרים, כאילו יצאת ממצרים. אז אמנם היה אפשר להגיד שלא רק את אבותינו, אלא אף אותנו. מדוע? כי הרי מי שנגאל זה האומה. וכיוון שאני שייך לאומה, אז כשם שהאומה יוצאת ממצרים, והאומה היא ישות מטה-היסטורית מעבר לזמן, אז גם אני, כיוון שאני כלול באומה, אף אני יוצא ממצרים. זה מה שנקרא, אף אותנו הוציא משם. אבל זה טוב לגבי המשפט ההוא, המשפט שאומר, אף אותנו גאל עמהם. אבל במשפט שאנחנו כעת עסוקים בו, זה יותר קיצוני. כן, המשפט שאנחנו עסוקים בו אומר, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא. זאת אומרת, הוא ולא דור אחר. רק הדור שלו כביכול יצא, כאילו שהוא זה שיוצא ממצרים. וזה ברור שזה הרבה יותר קיצוני מן האמירה הראשונה. כן? כאילו אין בעולם דורות אחרים, רק הדור שלי. דבר תמוע. נכון? יעבדוך עמים. אז אם כך, בואו נראה מה זה אומר. כי אומר המהר"ל, כל דור ודור בפני עצמו הוא, ולכך יראה כאילו הוא היוצא ולא יביט אל זולתו. כלומר, יש בדורות תופעה מיוחדת. עבורי, הדור שלי הוא כל העולם כולו, אין לי דורות אחרים. כלומר, אני לא חי את הדורות הקודמים ואינני חי את הדורות הבאים. לכן שלומה, עבורי כל העולם כולו הוא הדור שלי. ויש כאן צד, כן, של אין שייכות לאחרים. ולכן מה תקרא בעבור זה, לכן הוא מביא פסוק. הרי מה הפסוק שמוכיח שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? בעבור זה עשה לי ולא כתיב לנו, כאילו הוא היה היוצא. אבל לכמן אמר לא את אבותינו בלבד גאל, אלא אף אותנו גאל עמהם, רצה לומר, כי השם ברך הוא שהוציא האבות, והבנים יחד. ולפיכך אמר לא את אבותינו בלבד גאל, אלא אף אותנו, רצה לומר, בוודאי מצד המקבל שהוא הדור יראה כאילו הוא היה יוצא מבלי שיביט אל אחרים. אבל מצד הקדוש ברוך הוא, שהוא פועל הגאולה, הוציא הכל ביחד. עכשיו, אם כן, אנחנו מדברים פה על שני מבטים. יש מבט ממטה למעלה, יש מבט ממעלה למטה. כן? כלומר, אם אתם מסתכלים מצידו של הקדוש ברוך הוא, אתה שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבוינו של עולם, באיזה דור אתה נמצא? מה יאמר הקדוש ברוך הוא? אני נמצא בכל הדורות. לכן, כשהקדוש ברוך הוא גאל, הוא גאל את כל הדורות. לכן, אף אותנו גאל עם מים. אם שואלים אדם, תגיד לי, באיזה דור אתה נמצא? מה הוא יענה? בדור שלי. כן, יש איזה הפרש, אסימטריה מאוד חריפה, בין המבט שלי כאדם, לבין המבט של הקדוש ברוך הוא. למשל, בידוע שעוד מיליארד שנה, השמש תכבה. כך אמר אסטרונום מפורסם בהרצאה ציבורית. שאל אחד הנוכחים בדאגה רבה, אמרת מיליון או מיליארד? מהי נפקא מינה? עבורך מה שיקרה בעוד מיליארד שנה, או אפילו בעוד מיליון שנה, או אפילו בעוד 100,000 שנה, איננו משמעותי עבורך. מה שמשמעותי עבורך זה מה שיקרה במאה השנה הקרובות, שזה פחות או יותר המרחב שעליו יש לך השפעה. מה זה משנה ממתי התחילו לספור? מה היה לפני 15 מיליארד שנה? זה משנה, היה. נגמר. היה אליפת מת, כמו שאומרים בלטינית צחה. נכון? זאת אומרת שבבחינתו של האדם, העולם שלנו הוא הרבה יותר צר מעולמו של הקדוש ברוך הוא. כן, ברור? אבל, לכן הוא אומר כאן, אבל מצד הקדוש ברוך הוא שהוא פועל הגאולה, הוציא הכל ביחד, הוא פירוש דבר זה. שהקדוש ברוך הוא גאל את ישראל בכללות שלהם. כלומר, אם אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, את מי גאלת ממצרים? הוא יענה, אני גאלתי את ישראל כישות אחת, לא את בני אותו הדור. כלומר, זה שהיו אנשים ספציפיים שיצאו ממצרים, זה בגלל שיצר שיהיה מישהו כניצב בהצגה, מישהו שימלא את התפקיד של היות ישראל. אבל לא האנשים האלה היו הנושא. לכן זה גם לא כך משנה אם הם היו צדיקים או רשעים או לא יודע מה. כן? העיקר שהם היו. כי הם היו צריכים לממש את נשמת ישראל. כי כאשר גאל הקדוש ברוך הוא את ישראל, הייתה הגאולה לשם כלל ישראל. שלא יהיו ישראל ברשות מצרים. ולפיכך הייתה הגאולה לבנים כמו לאבות. שאילו היה רוצה הקדוש ברוך הוא, יש בספר שופטים, ראינו את זה בשיחה של גדעון עם מלאך השם. המלאך אומר לו, השם ממך גיבור החיל, וגדעון עונה בזעם, בביקורת. מה הוא עונה? אגב, אני אשמח שאנשי האינטרנט ידאגו להעברת השאלות, נראה לי שאתם תקועים למטה, אולי תדאגו לזה שהשאלות תעלנה על המסך במידה ויש. כן, ובכן איפה היינו? כן, גדעון אומר, עונה למלאך בביקורת, הוא אומר, ויש השם ממנו? מה אתה אומר השם ממך? ויש השם ממנו? והיה נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו, הלא השם העלה את ישראל ממצרים. מה התוכן של הוויכוח בין מלאך השם לבין גדעון? המדרש אומר כך, אמר גדעון, אם תאמר אבותינו היו צדיקים, אז תגאל אותנו בזכות אבותינו. ואם תאמר שאבותינו לא היו צדיקים, אז כשם שגאל אותם למרות שלא היו צדיקים, כך תגאל אותנו למרות שאנחנו לא צדיקים. ויאמר השם אליו, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. מה זה כוחך זה? אומרים חז"ל, כוח הסנגוריה שלך, אתה יודע לדבר. אה, יפה, לא קיים עוד שאלות, יפה. פחות, יש אינפורמציה ישר.
מה גדעון ליפול? אין שם גדעון, היה משהו בתוך ארץ ישראל.
מה בעיה? ליגול ממדיין, שם המדיינים עשו צרות. כן, זה הכוונה. שהכוונה שמישהו אחר שולט עליך, זה לא נקרא גאולה. כלומר, גאולה זה שאתה עצמאי. אתה לא עצמאי, המדיינים אומרים לך מה לעשות. כן, זה נקרא. ולפיכך הייתה הגאולה לבנים כמו לאבות, שאילו היה רוצה הקדוש ברוך הוא שיהיו נגאלים הדור שיצא ממצרים ועליהם בלבד הביט. אז הייתה הגאולה אל אותו הדור בלבד. ואז מי היה צריך לעשות פסח? יוצא מצרים. אנחנו לא היינו צריכים לעשות פסח, זה לא נוגע לנו, אנחנו לא היינו שם. אבל הקדוש ברוך הוא היה רוצה לגאול את ישראל בכלל, ושם ישראל בשווה על כל ישראל. ולפיכך אף אותנו גאל עמהם, ולפיכך יראה כל אדם עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים מצד שייכותו אל הכלל. יש מקשים. אגב, אני רק רוצה לשם גילוי נאות לזכור שאת הפרק הזה אני חושב שהתחלנו כן ללמוד. אבל מה נעשה? בכל זאת, תחילת שנה וזה. מה אתה אומר?
אתם רואים שיש הבדל של פסח ליוצאי מצרים
לדור. בוודאי, נכון, אתה צודק. אבל זה מעניין, יש, אף על פי שיש הבדל בין פסח של יוצאי מצרים לפסח דורות, נצטוו יוצאי מצרים על פסח דורות. כן? כלומר, כבר להם נאמר איך צריך לעשות לדורות. זה לא נתק. יש מקשים. מי זה המקשים? זה רבנו יצחק אברבנאל. כלומר, יש בתחילת פירושו להגדה של פסח, אגב, אתם מכירים דרכו של רבנו יצחק אברבנאל, זה שהוא שואל שאלות, הרבה, אחרי זה הוא עונה. על ההגדה של פסח הגדיל לעשות. כתב 100 שאלות על כל ההגדה ברצף, ואחרי זה עונה. הקושיה הראשונה שהוא מקשה, למה בכלל אנחנו עושים את ליל הסדר? הרי אמנם אבותינו יצאו מעבדות לחירות, אבל אנחנו חזרנו לעבדות. ככה הוא אומר, חזרנו לעבדות בספרד, בפורטוגל, בנפולי, איפה שהוא כותב את זה. קיצור, במצב שלו אי אפשר להבין למה עושים הגדה של פסח. מה הוא עונה אגב? הוא עונה שאם פעם אחת יצאת מעבדות לחירות, אז כבר שום עבדות איננה עבדות. כלומר, לפני שיצאנו ממצרים, לא ידענו בכלל שהעבדות היא, שהחירות רלוונטית, שיש דבר כזה חירות בעולם. אבל אם פעם אחת זה הוכח, אז כל עבדות מפסיקה להיות עבדות באמת, לכן זה שייך גם לנו. הרב אמר בשיעורו, הנה אתם רואים, יש פה שאלה. הרב אמר בשיעורו שהרמה הרוחנית של האומה לא הייתה רלוונטית ביציאת מצרים. לעומת זאת, מצאנו שהיו צריכים לקיים לפחות שתי מצוות, פסח ומילה, על מנת שיהיו זכאים לצאת. כן, אבל פסח ומילה זה רק כדי לקבוע לאן אתה שייך. זאת אומרת, הרי, איך אומרים לרשע? אילו היה שם לא היה נגאל. בראשית ההופעה של האומה, אז עם ישראל יוצא ממצרים, זה בטוח. אבל מי בתוך כלל ישראל ומי מחוץ לכלל ישראל? אז יש אפשרות ליחיד לבחור. אתה רוצה להיות שייך להיסטוריה הזאת או להיסטוריה הזאת? אז פסח ומילה, זה הראיה, זה כאילו כרטיס הכניסה. אתה רוצה להיות שייך? הנה, זה פסח ומילה. לא רוצה? אין. ברור? אבל זה לא מצד הזכויות במובן הדתי של המילה, שאדם מכוח הזכויות שלו מקבל מה שהוא מקבל. כי אותם האנשים שעשו פסח ומילה גם היו מגלי עריות ושופכי דמים ועובדי עבודה זרה באותה הזדמנות. כן, אז כך שזה לא כל כך זכות, אלא זה כרטיס הכניסה. כן, זה כמו שלמשל, אדם שרוצה להיות ישראלי, אז הוא צריך למלא מספר תנאים. למשל, אם אדם רוצה להיות אמריקאי, הוא צריך לדעת כמה סעיפים בחוקה ואת ההמנון האמריקאי. כן, למשל. אז גם פה, זה פסח ומילה, זה ההמנון האמריקאי שלנו. איפה היינו? יש מקשים! המקשים זה, אמרנו, דון רבנו יצחק, עליו השלום. מה הועיל לנו היציאה? הרי אנו משועבדים בשאר מלכויות. ומה ישנה מלכות מצרים משאר מלכויות? עד כאן הקושיה. ודברי הווי הם. שטויות, אומר אמר. דברי הווי. כי כאשר יצאו ישראל ממצרים, קיבלו הטוב בעצם. עד שהיו ראויים בעצמם להיות בני חורין מצד מעלתם. וזאת המעלה עצמית לישראל שהם ראויים להיות בני חורין מצד עצם מעלתם. כלומר, יש לנו סגולה של חירות. זה קצת דומה למה שרבנו יצחק עונה, אבל לא בדיוק אותו הדבר. זה משהו שהוא בעצמות שלנו. מאז הפכנו להיות בני חורין גם כשאנחנו משועבדים. ודבר מקרי לא יבטל דבר עצמי כלל. מה זה הדבר המקרי? הגלות. לא יבטל את הדבר העצמי, החירות. שהם בני חורין בעצם, עם השעבוד במקרה. כי אחר שיוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים ונתן אותם בני חורין, ולא עוד אלא אף מלכים. עשה אותנו מלכים שנאמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אגב, יש לזה אפילו השלכה הלכתית, שאפשר להתפלל שחרית עד 3 שעות. למה? הרי שחרית זה בזמן שאדם קם. אדם מתי קם? ברגע שיש אור, נכון? כשיש עמוד השחר, יש כבר אור, אי אפשר לישון יותר. אדם קם. נכון? ככה זה בתרבות הקדומה, שלא הייתה תיאורת לילה כל כך מצויה. ואז אנשים היו הולכים לישון ברגע שהייתה חשיכה, וקמים כשיש אור. אז איך אפשר להתפלל שחרית עד 3 שעות אחרי הזריחה? שזה יוצא לפעמים 4 שעות, ואפילו יותר אחרי העמוד השחר, אלא כל דרכם של בני מלאכים לקום ב3 שעות, וכל ישראל בני מלאכים הם. לכן כולנו יכולים להרשות לעצמנו להתפלל שחרית מאוחר. כל זה נכון, חוץ מאשר בתקופת הסליחות. שערי הסליחות נאמרות באשמורת. כשעדיין לילה, קמים לסליחות, ואז מה תעשה? עכשיו תלך לישון עד שחרית? לא, אם כבר תתפלל שחרית. קריאת שמה, קריאת שמה עד 3 שעות, ועמידה עד 4 שעות. אז זאת אומרת ש... אז בימין, כיוון שאצל אחינו הספרדים כבר התחילו הסליחות, ואצל אחינו האשכנזים עוד מעט, אז אולי כיוון שקמים באשמורת, אז אי אפשר כבר להתפלל שחרית מאוחר כל כך. כן. אז כתוב, נכון? שבשולחן ערוך כתוב שקמים לסליחות. נכון? לא שתוספת לקריאת שמה של... על המיטה. יש אנשים חושבים שמה זה סליחות? זה תוספת לקריאת שמה על המיטה. נכון? קצת לפני שהולכים לישון, סליחות. אז זה קמתי באשמורת, לבקש על העבוני, אה? טוב. נו, 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 נו. מה, כל היום סליחות? תגיד סליחות כל היום, אבל המנהג של ישראל זה לקום לסליחות. מה? אם אתה קם בחצות לילה, אחרי שישנת מאז השקיעה, אין בעיה. שקיעה, צאת הכוכבים, הלכת לישון, הרי אין תאורה באותם הימים, נכון? עבדת כחקלאי כל היום, מגיע הלילה, אתה הולך לישון, אתה קם בחצות, זה בסדר. אז מה אתה עושה? אתה קם בחצות, עושה תיקון חצות, והולך למקווה, אומר בקשות, סליחות, מגיע לשחרית, זה בסדר. כן, זה הכוון החצות לילה, לך קמו. מה?
אשמח מה, על מה
מסתמכים
אלה שעושים סליחות
ב-12 בלילה? אלה שעושים סליחות ב-12 בלילה והולכים לישון? איי, 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 כואב, כואב, כואב. אני לא רוצה לענות, אני לא יכול לענות. מה, אני אגיד לך יצר הרע של אנשים? לא, לא יכול לענות. אלה שהם נסמכים, אומרים מה, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, אז מה אתה עושה? מה, אני אחלוק על גדולי ישראל? טוב, מה אתה אומר? לא מחמיר, זה הרבה מקל, אני אומר תלך לישון מוקדם, מה יש? במקום שתסבול, הרי כבר סוף היום אתה כבר מת לישון, ואתה סובל בגלל שאתה רוצה לעשות סליחות, תלך לישון כמו בן אדם, 9 בלילה, 10, תקום לסליחות, נו, אני ידידותי למשתמש, טוב. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, כן, שאנחנו בני מלכים. זה השם הוא לישראל בעצם, והמעלה והחשיבות שיש בזה לא נתבטל בגלותם, שהוא במקרה, כן, הגלות היא דבר שאיננו עצמותי כי היא מקרי, ולכן אין מה להקשות הקושה של דון יצחק אברבנאל. ולפיכך אומרים חכמי ישראל, כל ישראל בני מלכים הם אף בגלותם. הרי ההלכה הזאת שכל ישראל בני מלאכים נאמרה בזמן גלות. כן? למה? כי נשארנו בני מלאכים. וזה מצד המעלה והחשיבות שקנו ישראל בעצם לא נתבטל במקרה כלל. ואין ספק שכמה דברים הם נמשכים אל ישראל מן המעלה והחשיבות, אחר שהם בני חורין בעצם ולא יגרע כוחם, מה שהם עבדים במקרה. וזה דבר פשוט הוא זה, ואין להאריך בדבר, בדבר שהוא מבואר למי שהבין דבר זה. כן, בבקשה.
במשתו של שבת, בני ישראל
מלאכים
הם זה לא להלכה.
זה שכל ישראל בני מלאכים זה לא להלכה, ואף על פי כן ככה הלכה. מה פירוש הדבר? אף על פי שהדבר הזה הוא מחלוקת תנאים, מחלוקת ראשונים וכו', כמו שאתה רוצה, ישראל קדושים הם ונהגו כך. אז זה לפעמים ההלכה נקבעת לא על פי כללי ההלכה, אלא על פי המציאות. אבל אל תגלה את זה, כי עוד יעשו... יחפשו לגיטימציות למסורתיים מודרניים, משהו כזה, כן. מה? מה, אתה רוצה להכביד על עם ישראל? לעשות אותו עייף? אחר המחילה מכבוד הרב, קריאת שמה עד ג' שעות מטעם בני מלאכים, אין הכוונה מצד כל ישראל בני מלאכים. ובאמת כבר הגשה הרמב"ן במלחמות, למה אנו הולכים בעניין זה אחר המיעוט? אכן מצאנו לרש, אתה מכוון לרבי ישמעאל, או לרשבג שסוברים שכל ישראל בני מלאכים יענים מלכתיים, כגון שיחה בשמן בשבת וכו'. נכון, אבל לפני שהספקת להקליד ולשדר, כבר נשאלה השאלה זו בבית המדרש, שיש מי ששאל, הרי להלכה, אין אנחנו אומרים שכל ישראל בני מלאכים הם. אבל לפעמים ההלכה נקבעת על ידי המציאות ולא על ידי הספרים. ואז יוצא שכל ישראל יש להם אינטואיציה נכונה, שאף על פי שלפי כללי הפסיקה היבשים, אינך אומר שכל ישראל בני מלאכים. להלכה, זה ככה מציאות. שכל ישראל בני מלאכים הם. לעניין קריאת שמה. טוב, ולפיכך, עכשיו, אנחנו ממשיכים בפירוש ההגדה. תגידו לי, מה פתאום לומדים על ההגדה של פסח באלול? תשובה, מה זה משנה? הרי אנחנו התחלנו מתי את הספר הזה? אחרי סוכות של שנה שעברה. זה לאט לאט. מה? לומדים מעשרת פסחים? צריך ללמוד כל התורה כולה, נכון? טוב, לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר וכו'. הגרסה שמצאה, יש פה כמה, יש כמה באמת הבדלים בנוסח, במיוחד בין נוסח האשכנזים לנוסח של הספרדים, לגבי מספר השבחים. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח, על כל, על, 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 על כל הניסים האלה שעשה לנו, לאבותינו ולנו, הוציאנו מעבדות לחירות. וגם בסיום, ונאמר לפניו, אז יש גורסים ונאמר לפניו שירה חדשה הללויה, ויש גורסים ונאמר לפניו הללויה. זה שני ההבדלים העיקריים, רשימת השבחים והסיום עם שירה חדשה או בלי שירה חדשה. זה מה זה שונה מאשר רשימת השבחים? אני רוצה להבין משהו. אני אמרתי שיש הבדל ברשימת השבחים בין הספרדים לאשכנזים. עכשיו אתה אמרת לקלס. לקלס זה אחד מן השבחים. אז אני לא מבין במה זה תוספת על מה שאני אמרתי. טוב, בסדר. ואנחנו נתמודד. לפיכך אנחנו חייבים. הגרסה האמיתית, אומר המהר"ל, שמצאתי בסדרי אשכנז, סדרי או זה סידורי, כוונה, סדר או סידור, אותו דבר. זה אשכנז, והיא נכונה אליי מאוד. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, שבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, ולעלה ולקלס, למי שעשה ניסים וכו'. והם תשעה שבחים. ונאמר לפניו, הללויה, והוא שבח עשירי. שימו לב, הוא לא אומר שירה חדשה. אז יש לו סך הכל כמה שבחים? עשרה. ונראה, אז למה זה נראה לא נכון מאוד? כי עשר הוא מספר לא מקרי. כן? אצל הספרדים, למשל, השבח לקלס לא נמצא. כן, מה אתה אומר?
למה הלשון חייבים? מה כתוב? לפיכך אנו צריכים. מה
חייבים? חומרה, כולה. אני שואל אותך, מה ההבדל בין צריך וחייב? תסביר לי, אז נוכל לענות. מה זה משנה, כתוב צריך או חייב?
הרבה דברים בהגדה שאנחנו חייבים, וגם לא קשור בלשון חייבים.
זה חובה מוסרית, מה זאת אומרת? צריך, זה הכוונה שזה בא למלא צורך שלי. אני זקוק. חיוב זה חיוב כלפי מישהו אחר. הרי פה אתה בא להודות. אין? אז אתה כבר קיבלת את היציאה ממצרים. אז למי אתה, מי עכשיו ירוויח? הקדוש ברוך הוא כביכול ירוויח מהשבח שלנו. לכן אתה אומר, לפיכך אנחנו חייבים. כמו שלשון חוב, שאתה חב למישהו. לא, למשל, אני צריך לאכול. רגע. אתה צודק. אני אוכל, אני חייב לברך. עכשיו, האם אני חייב לאכול? לא, אבל סתם ככה, רגיל. אני צריך לאכול. כלומר, השאלה היא, איפה מרכז הכובד? בשביל האכילה, אדם רעב, אם הוא לא יאכל, ימות. אז אני צריך לאכול. אחרי שכבר אני שבע, אני חייב לברך. זה לא בשביל עצמי, זה בשביל זולתי. מובן ההבדל? צריך וחייב. השאלה אם זה המוקד בי או בזולת. מה?
אני רוצה קצת העניין שזה קונוטציה שהיא לא זכות.
מה?
אני מחייב, זה קצת כנגד זכות. יש לי זכות גם לברך, יש לי זכות ל...
זה כבר הרחבה, אבל קודם כל הבסיס. הבסיס הוא שאני חייב. זה מה, או כמו?
משמעות הפוכה.
יפה. אתה מסביר מדוע אחינו הספרדים לא אומרים לקלס. למה הם לא אומרים לקלס? בגלל שבתנך לקלס זה לשון לעג. כן, לעג וקלס לסביבותינו. אז איך אפשר להגיד לקלס? גידוף למר את זה, נכון? אבל אחינו אשכנזים הם הולכים לפי המשמעות של המילה הזאת בלשון המשנה. שבלשון המשנה לקלס זה שבח. איך אפשר? או שבח או לעג, תחליט. אלא שהמילה לקלס בתקופת המשנה מקורה לא מן העברית, אלא מן היוונית. ביוונית קלוס, מה זה קלוס? יפה. אז לקלס זה לומר שדבר הוא יפה. זה ביוונית. כן, קליגרפיה. כתב יפה זה קליגרפיה, נכון? קלוס. יש לפרופסור ישראל אלדד, זכותו הגן עלינו. הוא כותב שבזמן שפריקלס באתונה היה מסתובב באקרופוליס ורואה את כל הבניינים היפים שהוא בנה, את הפרטנון וכל הקשקושים האלה, הוא היה אומר, וואי, כמה שזה יפה. הוא אומר, קלוס, קלוס, קלוס. ובאותו זמן היה בירושלים, עזרא הסופר נכנס למקדש ואמר, קדוש, קדוש, קדוש. כן. זה הבחנה מעניינת. טוב, אז אומר המהר"ל, אם כן המילה לקלס, כן, היא חלק, זה 9 שבחים, ונאמר לפניו הלויה והוא שבח עשירי. ונראה שהם 10 שבחים, למה? כנגד או נגד 10 שבחים שנאמר בהן ספר תהילים. כן, הרי כך כתוב במסכת בבא בתרא, שספר תהילים יש בו 10 סוגי שבח. אשרי ומשכיל וכו' וכו' והללויה. נכון? ובפרק ערבי פסחים, זאת אומרת, אם אתה בא לשבח, אתה לומד מדוד, כמו שדוד משבח 10 שבחים, אף אתה משבח 10 שבחים. ובפרק ערבי פסחים, אגב, למה 10 באמת? מה זה 10? זה המספר של מה? 10 מאמרות, כן? שבהם נברא העולם. כלומר, הפנייה של הקדוש ברוך הוא אל עולמו היא ב10. אז הפנייה של עולמו אל הקדוש ברוך הוא, זה גם כן ב10. 10 כנגד 10. ובפרק ערבי פסחים, ב10 מיני זמר נאמר ספר זה. איזה ספר? תהילים. בניגון, בניצוח, במזמור, בשיר, בהלל, בתפילה, בברכה, בהודעה, באשרי, בהללויה. אם כן, גם שם יש 10, וגדול מכולם, הללויה, שכולל שם ושבח, בתיבה אחת עד כאן. ולפיכך אמר כאן 9 מיני שבחים, ונאמר לפניו הללויה, הוא השבח העשירי שהוא יותר גדול ב10 שבחים. כן? לכן זה גם נאמר בנפרד במשפט. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל וכו'. ובסוף, הללויה שהוא יותר גדול מכולם. ואחי גרסינן, ככה אנחנו גורסים. שהוציאנו, רגע, טוב, בסדר, נקרא. ואחי גרסינן, שהוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה, ומאבל ליום דוב, ומשעבוד לגאולה, ונאמר לפניו, הללויה. כלומר, אנחנו מציינים 4 דברים טובים שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא. הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב, משעבוד לגאולה. ונאמר לפניו, הללויה. 4 דברים. אין לך ספר. ובחברה טובה. יפה. מה נעשה? אבל יותר טוב שיש לאדם ספר. הנה, אתה רואה, יש אנשים דואגים לשבור את החברה. אבל לא, זה ישר צריך. זה מימין לשמאל. טוב. אז איפה אנחנו? וביאור דבר זה. מעבדות לחירות. כן, צריך לבאר כל אחד מ4. זה הרי המגיד לא סתם מוציא שבחים. כן? והוביאו דבר זה, מעבדות לחירות, פירוש, שהיו עבדים, משועבדים למצרים, מורה על שפלות שלהם, שהיו עבדים. והיה הקדוש ברוך הוא מוציא אותם לחירות. ועוד, שהייתה עבודה בפריחה המשברת רוחם, כנגד זה אמר, מיגון לשמחה. כי מפני שהיו משעבדים בה בפרך, נשבר רוחם, ובא להם יגון, כי היגון תולה בזה, ונהפך לשמחה. ומאבל ליום טוב נגד וימרירו את חייהם, כי המרירות היא אבל, שנאמר וחריתה כי יום מר נהפך ליום טוב, שהוא הפך האבל. אז תגיד לי, אבל זה אותו הדבר. עבדים זה עניין של מעמד. גם אם האדון לא מטיל עליך עבודות קשות, עצם המעמד של העבדות זה דבר רע. אז מעבדות לחירות. אבל אחר כך אתה אומר, מי שיעבוד, מי יגון לשמחה ומבה ליום טוב, זה שזה העבדות הייתה קשה, שעבודת פרך, וגם שמרירו את החיים. לכאורה, החילוק לא כל כך ברור. מה בין עבודת פרך למרור החיים? אותו דבר. אומר לו, וחילוק יש, בין ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך, ובין וימרירו את חייהם. כי המלאכה שהיא יותר ממה שהאדם יכול לסבול, היא עבודת פרך המשבר כוחו של אדם, ומזה בא היגון. אבל המרירות מגיעה אל החיים, כאשר החיים של האדם אינם על מנהגם, וזהו וימרירו את חייהם. ומפני שהאבלות הוא על ביטול החיים לגמרי, לכך אמר על המרירות שהגיעה אל החיים, ומאבל ליום טוב. כלומר, אם נותנים לי עבודה, שאני רגיל לעשות, אבל יותר ממה שאני יכול, זה פרך. אבל זה עדיין פונה אל הכישרונות שלי, אל המסוגלות שלי. אבל ברגע שיש כבר היפוך סדרי החיים, יש כתוב שהיו נותנים לגברים עבודות של נשים, ולנשים עבודות של גברים. אז זה כבר משהו אחר, זה כבר אבל. יש כאן שאלה, האם הרב יוכל להסביר לעומקו את המושג כנגד, שמוזכר רבות בדברי חז"ל לשם מציאת הקבלות, בעיקר מספריות? אני לא יודע, לא יכול להסביר לעומקו, גם לא יכול להסביר סתם. סתם, זה לעומת זה. זאת אומרת, כשאתה אומר שזה כנגד זה, זה בא, הכוונה שזה בא להוציא אל הפועל את מה שיש בזה. כלומר, זה מוציא אל הפועל מה שיש בזה, זה נקרא כנגד. כמו שאתה אומר, עזר כנגדו. מה זה כנגדו? היא מוציאה אל הפועל אותו. כן. אתה אומר, אדם שעובד שעות נוספות בניגוד לרצונו, זו עבודת פרך.
מעסיק?
האם המעסיק עובד, עובר על איסור? לא, הוא משלם לו. גם שמשלם לו, מה זה בניגוד לרצונו? הוא יכול להתפטר. הרי אדם... אבל אדם לא קנוי. אם אני דורש ממך עבודות נוספות ואתה לא מסכים, אתה פשוט יכול להתפטר. נכון? זאת אומרת, זה לא... זה לא, זה לא גופך קנוי חלילה.
לא, לא, מה צריך להסביר את זה? בוא נאמר שזה כשפות המליצה, משהו מסוג איזה
סרטן.
יש
דברים שפועה,
אתה
קורא,
לא רוצה סיבה,
לא צריך
לפרק את זה. את
ארבעה
הדברים האלה, זה
מוזר, לא יש
שצריך לפרק.
אתה אומר, תפארת המליצה? זה ממש לא המערד מפרג מה שאתה עושה כאן.
אני יודע שלא.
ממש לא, ממש לא. הדברים, מה זה אגדה של פסח? זה דברים שנאמרו על ידי תנאים, זה לא... זה מתקיום מצווה דאורייתא, לא סתם מכניסים מילים לפה של היהודים. מה קרה? סתם ככה?
תשעה,
עבור עשירי
וכדומה,
אפילו
גם
לעשות
15, באמת
יציב
ונכון, מה זה
משנה? אין לדבר סוף. לא, יש לדבר סוף, צריך כל פעם להסביר, מה? סתם ככה. תגיד לי גם שבתורה זה ככה, כתוב 10 פעמים ויאמר אלוהים, מה זה משנה, יכול 12 פעמים, 9 פעמים, מה? לא ככה עובד. לא דבר ריק ומכם, מה?
זה לא נראה דבר שמתפקש לי פירוק. מזה, זה כמו סוג של שירה. שירה לא מבארים אותך, שירה או שאתה מרגיש או שאתה לא מרגיש, אתה אחד מהשניים. אין אפס.
אבל לפעמים שירים מפרקים אותך.
אתה מדבר כמו רבי אברהם בן הרמב״ם. רבנו אברהם בן הרמב״ם בפירושו לתורה, כשהוא מגיע לשירת הים, הוא אומר, אל תשאל למה כתוב כאן יחסיומו, ופה כתוב רמה בים, ופה כתוב כאן, וכל מיני ביטויים כאלה. אל תשאל, כי זו שירה. קשה, גם רבנו אברהם בן עזרא הולך קצת בכיוון כזה. הוא אומר, מה שכתוב זכור ושמור. כן, זכור את יום השבת, שמור את יום השבת. העיקר זה הכוונה. הרי מה זה לשמור? זה לזכור, זה אותו דבר. ככה אומר. המהר"ל רואה את זה, זה עושה לו את הג'ננה. אני לא אוהב את זה. לא. דברים שבקודש יסודם. סתם ככה. טוב, האמת היא שהנטייה הזאת לפרש כל מילה, זה יותר תואם את התפיסה הפסיכואנליטית, שהתת מודע מדבר בצורה מדויקת. זאת אומרת, לפי פרויד, אם אדם אומר, תביא לי את הפטיש, לא, סליחה, את הסרגל, יש עולם מלא תת מודע שמסתתר מאחורי הטעות הזאת. הוא אמר פטיש במקום סרגל, מה שהוא מסתתר פה. והפסיכואנליזה יכולה להוציא את זה לפועל, לגלות. בסדר? לכן לא במקרה אדם, למשל, אני יודע, מגרד את הברך הימנית במקום את הברך השמאלית, יש משהו מאחור זה. הוא מספר את זה, פרויד בעצמו, שפעם הוא התווכח על זה עם חבר שלו, שאמר לו, אתם הפסיכואנליטיקאים מדברים שטויות. מה? אם אני התבלבלתי במילה זאת או אחרת, ואז בדיוק התבלבל איזה משהו, אמר לו פרויד, בוא ננתח למה אמרת כך. ואז הוא גילה לו, שהוא בעצם מתכוון לומר, וזה פרויד בגלל תוך דקה וחצי של כמה שאלות, גילה שהחברה שלו בהיריון. ושזו הסיבה שהוא אמר מה שאמר. לכן אני חושב שדווקא חכמי הקבלה, שהם דווקא מדייקים בכל מילה, הם יותר קרובים אל המדע של הדיבור מאשר אלה שאומרו סתם מניצות. בנוגע לשאלתו של חיים, וואי, אתה גם יודע מי השואלים? דומני שיש מחלוקת עקרונית בפירוש הכתובים. האם משתמשים בכלל כפל העניין במילות שונות כשיטת המצודות ועוד, לעומת שיטת המלבים שחולק על כך מכל וכל? ונראה לומר שזה גם וגם, כי הרי גם בעל המצודות, במיוחד רד"ק, רבי דוד קמחי, שאומר כפל העניין במילים שונות, הם צודקים מבחינת התבנית הדיבורית, כלומר צורת הדיבור של תקופת התנ״ך היא באמת לעשות מה שנקרא תקבולות. בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי. זה אותו דבר. כן? ואף על פי כן המלבים צודק מצד עומק הכוונה של השפה. כן? אי אפשר להגיד שזה צודק וזה טועה. שניהם צודקים מבחינה מסוימת. זה כמו שלמשל יש מחלוקת רד"ק ורבנו מנחם מבן סרוק לגבי השורשים של העברית. כן? שורשים עבריים, לפי הדקדוק, מורכבים משלוש אותיות, נכון? כן או לא?
זה מה שמקובל.
מי אמר לך את זה? רד"ק. רד"ק אמר לך, בבית ספר. איפה נקרו את זה בבית ספר? מי רד"ק? מה? רק שנייה, אבל איפה למדת על שלוש אותיות? למדת בבית ספר. בבית ספר איפה הם למדו את זה? משרד החינוך. מאיפה משרד החינוך למד את זה? מי רד"ק. מאיפה רד"ק למד את זה? מרבי יהודה בן חיוג'. בסדר? אבל יש שיטה אחרת, השיטה של רבי מנחם בן צרוק, שהיא גם השיטה של רש"י, שיש שורשים של אות אחת, של שתי אותיות, של שלוש אותיות, של ארבע אותיות, נכון? למשל, בתולותיה נוגות והיא מר לה, אומר רש"י, נוגות מלשון יגון, ורק הגימל שורש. זאת אומרת ש... עכשיו, השאלה היא מי צודק? מבחינה פורמלית, מבחינה צורנית. של מבנה השפה, ודאי שרד"ק צודק. כן, אם אתה רוצה לבנות מערכת של לימודי דקדוק לבגרות, אתה חייב ללכת לפי רד"ק. כי אם לא, אז התלמיד לא יהיה לו כללים. אבל מבחינת הגניוס של השפה, הגאון של השפה, האסוציאטיביות של השפה, ברור שרבנו מנחם בן צרוק צודק. בסדר? אז זה תמיד, שיהיה מחלוקות מהסוג הזה, זה תלוי באיזה צד אתה מסתכל. טוב. איפה? אנחנו במהר"ל. ואלו שלושה דברים נזכרו בכתוב זה אחר זה. הנה, הוא מביא לך. וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. וימררו את חייהם בעבודה קשה. אם כן, אנחנו רואים ששלושת הדברים האלה נמצאים בכתוב. שמה תאמר שגם הכתוב... דיבר לתפארת המליצה. ומי שעבוד, עכשיו יש הדבר הרביעי, ומי שעבוד לגאולה. היינו, מי שהוא תחת רשות אחר, אף על גב שאינו עובד לו דרך עבדות, רק כמו העם שהוא משועבד למלך במיסים. ולפיכך, לא נזכר זה בכתוב, וישימו עליו שרי מיסים. שהרי גם לפני זה היו משועבדים למלך. כן, הרי גם כשהיו בימי יוסף, שהיה שליט במצרים, אפילו יוסף, קל וחומר אחיו, הם משועבדים מצד היותם אזרחי המדינאות, נתונים תחת שלטון המלך. הרי הזכיר שלושה דברים ששם עליהם פרעו זה אחר זה, שהוא עבדות, פריחה ומרירות. ושעבוד הוא הרביעי, והוא כמו כל מלך המשעבד בעמו. אף מזה הוציא אותם שלא היו משועבדים כלל. כלומר, הפסגה של יציאת מצרים זה העצמאות המדינית. יצאת מזה שאתה עבד למישהו אחר. למשל, אם אתה יהודי, אזרח אמריקאי, אז מה אתה? משועבד. למה? כי אתה משועבד לאומה אחרת. בין לאומה אחרת. אפילו שנתנו לך דרכון וזכות בחירה באותה המדינה, אתה משועבד לאומה אחרת. לכן בעצם להיות אזרח של מדינה אחרת, תגיד לו שאני לא נמצא. להיות אזרח של מדינה אחרת במונחים התנכיים זה לעבוד אלוהים אחרים. כן. נכון. ואנחנו יצאנו גם מזה. אנחנו עומדים לרשות עצמנו. מה? מדינת ישראל היא מדינה? לא, מה פתאום? היא לא יכולה להגיד לך מה לעשות. שהרי יש לנו דעת התוספות, אמנם לא נפסקה להלכה, אבל דעת התוספות שמובד ברן בנדרים, שאין דינה דמלכות הדינה בארץ ישראל. אבל גם לפי ההלכה שכן דינה דמלכות הדינה בארץ ישראל, אבל יש ש...
מי יכול לחשוב שאין דינה דמלכות הדינה? מה עם מורה שם מלכות?
התוספות בשם הרן.
לא, אבל אם מלא
מורה... הרן בשם התוספות.
זה לא יכול להיות.
אני עכשיו לא רוצה ללמוד את הסוגיה הזאת. אני מזכיר אותה רק בדרך אגב. נכון? אני רוצה להסביר עכשיו איזשהו עיקרון. לכן אני בכוונה לא התעכבתי על זה.
היסוד שלו.
מה?
לא, היסוד שלו בכלל.
נכון.
איך אולי חשיבה כזאת?
כן, אבל זה לא הנושא, אז אני לא אדבר על זה. מה?
מביא אותו.
אני מביא אותו לצורך מה שיוצא לי מזה. לא לגבי הדיון הספציפי. בסדר? אבל... גם לפי ההלכה שדינה למלכות הדינה גם בארץ ישראל, אבל מלך ישראל לא יכול לעשות הכל. למה? יהויין ערך נבות היזרעאלי, שאיזבל אומרת לאחאב, מה אתה בדיכאון בגלל שהוא לא רוצה למכור לך את השדה שלו? בוא אני אראה לך איך מולכים אצלנו. הרי מה היא? היא בת את בעל מלך צידון. אבל אתה לא יודע מה זה מלכות? בוא נסבך מה זה מלכות. מסדרים איכשהו להפוך את נבות לפושע, הורגים אותו, ואז לך תירש את ה... תפרו תיק ואתה יכול להיכנס. אומר לו אליהו, הרצחת גם ירשת? בעם ישראל לא עושים דברים כאלה. זאת אומרת, יש למלכות הגבלה. לכן אפשר לומר, בעם ישראל, המלך יש לו סמכויות, כי אי אפשר בלי סמכויות, אבל כל הסמכויות האלה הן ברבון מוגבל. עד גבול מסוים, יש דברים שהוא לא יכול לעשות. כן.
לעשות הברית שהוא למעשה
עבד,
הוא יכול להשתחרר
בצורה
בשנייה.
נכון, שיעשה את זה, נראה אותו. שיעלה, בבקשה. זה עוד יותר מגונה. בזמן שלא הייתה לנו ברירה, היינו משועבדים בעל כורחנו לאומות אחרות, יש נסיבות מקילות, מה אפשר לעשות? המלך לא נותן לי לצאת מהמדינה. אבל היום שיהודי יכול בכל רגע להשתחרר מעבודת אלילים שלו, על ידי שהוא יעלה על המטוס. ויממש את זכות, את חוק השבות, והוא לא עושה את זה, אין לך גנות גדולה מזו. קל וחומר, ועוד שהוא מצדיק את זה על פי התוירה, ועוד כל מיני דברים כאלה. כן, בבקשה.
זאת אומרת גם סתם שאלה, לוותר על אזרחות, זה לא חשוב,
העיקר לעלות לארץ. האם צריך לוותר על אזרחות? לא דווקא, אתה צריך פשוט לקבל אזרחות ישראלית. כן, בבקשה. אם כי... חבר כנסת, למשל, שיש לו אזרחות כפולה, הוא חייב, על פי החוק, לוותר על האזרחות האחרת. מה יש גם בזה מעלה. איפה היינו? אמנם, בערבי פסחים, בפסחים קופתת זין עמוד ב', במשנה, הגרסה היא, לא כמו בהגדה של פסח שלפנינו, יש הרי כמה הבדלים בין ההגדה לבין המשנה, והיא שמה כתוב, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה. הוסיף עוד אחד על אלו ארבעה דברים. כלומר, בהגדה מצאת ארבעה, במשנה חמישה. באמת, בנוסח של הספרדים, מוסיפים גם את זה. חמישה? שם עשרה? איך יכול להיות? חמש? אתה מגיע מול חמש כפול חמש, יוצא 25, ואם הכולל יוצא 26, שם הוויה. כן? מזה התכוונת? טוב, והכוונה בזה, לרבותינו, אני תוסקח את השורש, טוב, עכשיו, ואם אתה לוקח את השורש, למשל, של 5, ואתה מכפיל אותו, ואתה עושה את זה בריבוע, אני צריך עוד פעם 5, רואה? יש אנשים שאומרים שאין אלוהים. והכוונה בזה לרבותינו זל, כי כאשר היו במצרים תחת רשות אחר, היו דומים כמי שהוא עומד באפלה, ויש הפסק בינו ובין השמש. כך כאשר היו במצרים, בלא זה שהיה עליהם שעבוד מצרים, היו כאילו לא היו נמצאים בפועל. כלומר, עצם המציאות של מצרים היא אפלה. מעניין, מתי? באיזה שלב בחיים של אדם, אדם נתון באפלה? בבטן של אמו. נכון? אז זה מה שהוא הסביר כאן קודם, נכון? שמצרים היא הרחם של האומה. והיא האם של ישראל. היה קצת נר שם, היה קצת אור שם, יש שבט לוי, נכון? היה שם. וכבר אמרנו לך, כאשר היו ישראל במצרים, מה? כן, גוי מקרב גוי. מתי מוציא מישהו מקרבו של מישהו? בלידה. וכבר אמרנו לך, כאשר היו ישראל במצרים, היו נחשבים כעובר, במעי הבהמה. במעי וכאשר יצאו, נחשבו כעובר הנולד. ועל זה אמרו רבותינו זל, שיצאו מאפלה לאורה. עובר שנולד, זה קורא לו עובר בעצם. ולד, מתכוון ולד. כן, כן, ודאי. את חיים זיהיתי לפי הכל. יפה. מה שהביא הרב כראיה מכרם נבות, לכאורה זה תלוי בחמישה תירוצי התוסות בסנהדרין, למה נענש אחאב. נכון. זה, אני גרמזתי לזה גם, כשדיברתי על השיטה של התוסות המובא ברד בנדרים, לגבי דינת מלכות הדינה בארץ ישראל. אבל כפי שאמרתי אף לידידינו חיים, שקולו הוכר לך, שאני לא יכול להיכנס לסוגיה, כי זה לא הנושא של השיעור, אז אני לא יכול להרחיב את זה. טוב, אבל יפה מאוד שיפנית, סנהדרין כף עמוד ב' מי שמעוניין. רצונו לומר, יש ספר שיצא לאחרונה, לפני 5 שנים בערך, ספר הקהל. זה קובץ מאמרים בענייני מצוות הקהל. שם יש מאמר של בערך איזה 20 עמודים של הרב אליהו זיני מחיפה, ראש ישיבת אור וישוע, על דברי התוספות האלה שהבאת. אם מעניין אותך, תקרא. ודעת לנפשך, ינעם. אמן. ועל זה אמרו רבותינו זל, שיצאו מאפלה לאורה. רצונו לומר שלא היה להם מציאות בפועל, וזהו האפלה. מה זאת אומרת אין מציאות? מה, לא היו בני ישראל, לא היו קיימים בגוף הנפש? אלא, כאשר אתה מובלע במשהו אחר, אתה לא קיים. זה הכוונה. זה כמו שאמרו, עובר ירח אמו. הוא אוכל מה שאמו אוכלת, שותה מה שאמו שותה. וזהו האפלה. ואחר כך יצאו לאורה להיות להם מציאות בפועל. כי האומה משועבדת למלך במס וכיוצא בזה. ומכל מקום, אין האומה נחשבת כבלתי מציאות, לומר שהם כאילו הם נבלעים בתוכה, כמו העובר במי בהמה. שימו לב, כתוב כאן כמו העיבור במי בהמה. אני קראתי העובר, למה? כי זה לפי הכלל שיש טעות דפוס אחת לפחות בכל עמודה. נכון? יש ספורט בלימוד המערל, לזהות את טעויות הדפוס. אז כמו שהיו ישראל במצרים, לפי שנתהוו לעם תחת רשות מצרים. ולכן נחשבו שאין להם מציאות בעצמם, וזהו מאפלה לאורה. מה שנכן, המצרים הם לא באפלה, כי מצרים זו ארצם. כן? ישראל זה לא ארצם, אז הם באפלה. ואחר כך... מה? המצרים? לא כולם. יש קצת שיצאו משעבוד. מי שיצא, יצא. כן, קצת, וירטואלית בעיקר. כן. ואחר כך אמר, משעבוד לגאולה, הוא סתם שעבוד. וזהו דעת חכמים, זל. אז אם כן, זה הבחנה בין המשנה לבין ההגדה. וכאשר תבין דברי המשנה, תדע, כי 5 דברים אשר דיבר, מעבדות לחירות, מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, הם 5 דברים שנזכרו בכתוב, ויוציאנו השם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. ואבן הדברים האלו כי הם ברורים למבינים ואין להאריך. שלום הרב, האם דברים שהם מצד העצם לא ניתן לשנותם? ואם ככה, יש דברים שהם רע מצד העצם ולא ניתן לתקנם? האם יש דברים עצמיים שיכולים לעמוד מול התשובה? תודה. לא. כי אי אפשר להגיד על העצמיות של העצמיות שהיא רע. יכול להיות לפעמים עצמיות רע, אבל בתוך מעמקי העצמיות הרע יש עצמיות דעצמיות, והיא תמיד טובה. זה לפי העיקרון שמצאנו בקדושה 50 שערי בינה ובתומאה, 49 שערי תומאה. לא מצאנו שער 50 של התומאה. זו אומנם מחלוקת. אבל דעת הרב קוק וכן דעת הלשם שיש רק 49 שערים בתומאה. זאת אומרת שהשער ה-50 הוא תמיד קדוש. אלא. אבל, אז זאת אומרת שהחמישה דברים האלה הם גם מכוונים כנגד ויוצאנו השם במצרים, ביד חזקה ובזרנתיה ובמורה גדול ותאות ומופתים, כנגד חמש המדרגות של היציאה ממצרים. אבל סדר הגדה כמו שמצאתי בנוסחות לא זכר רק ארבעה אשר אמרנו, ושני ממת ואין בהם קושיה. אז יש צד כזה, צד כזה. כלומר, השאלה אם אנחנו מזכירים מאפלה לאורה או שלא מזכירים מאפלה לאורה, אומר המהר"ל, זה תלוי אם אתה מסתכל על הדברים מצד עצמיותם או רק מצד הגילויים, זה הכוון. לכן אין קושיה. ונאמר לפניו הללויה. המשך האגדה. מה לפניו הללויה? הוא שבח עשירי, שכולל שם ושבח כאחד. שם זה יה. שבח הללו. נכון? הרי בתוך ספר תהילים יש לפני כן הללוהו וכו'. אבל כל זרע ישראל הללוהו. אבל יש הללויה, זה רק בסוף ספר תהילים, החל ממזמור קוף דלת. מקוף דלת ואילך מופיע שם הללויה. ובשביל כך... זה כבר השאלה, באמת איך לכתוב את זה, אם הללויה או הללויה. אבל זה מחלוקת לגבי הכתיבה. אבל זה שזה ביטוי שנאמר כאחד, זה כולם מסכימים. ובשביל כך, יש גם שאלה אם להדגיש את הלמד הראשונה או לא. האם להגיד הללויה או הללויה. יש מנהגים שונים. יש מסורות כאלה, יש מסורות כאלה. ואין לבטל שום מנהג. ככל ביסודתו, בערי עודש. ובשביל כך גדול מכולם, כי מצד שהוא כולל, שעשה עמנו טובות בשינוי הטבע, ושינוי מנהגו של עולם, ואלו טובות אי אפשר לעשותם, שום מלאך או שאר נברא, רק הוא יתברך, ולפיכך ההילול הזה הוא לשמו דווקא. וזה, כי חידוש מנהגו של עולם ושינוי הטבע מיוחד אל המיטת שמו יתברך, מפני כי הוא יתברך נבדל מן העולם ואין לו התעלות בעולם. לכך הוא משנה את העולם ברצונו ומחדש בו אותות ונפלאות. ובזה הוא מיוחד מכל הנבדלים לשנות טבע העולם, לכך שינוי הטבע ומנהגו של עולם מיוחד אל שמו יתברך בעצמו, אשר הוא יחיד בעולם, עושה מצד שהוא נבדל מן העולם. לכן בשבח מזכירים גם את שמו. כל שאר השבחים, אתה לא צריך להזכיר את שמו. לפאר, לעלה, לקדס. אבל כאשר נדבר על שינוי העולם, שינוי העולם מיוחס לשם שלו דווקא. לכן צריך להזכיר את שמו. הללויה. ושאר נבדלים מצד שהם מתייחסים אל העולם, שהרי הם חלק העולם, אינם פועלים בעולם שינוי העולם כלל, אבל השם יתברך, אשר הוא נבדל מן העולם, הוא שפועל בו ברצונו, ולפיכך שם הללויה נאמר על שם שהוא יתברך מתהלל בהילול הראוי לשמו, והיינו במשהו מחדש אותו מופתים, שזה בוודאי שייך לשמו דווקא. למה המהר"ל, למה המהר"ל מתכוון שהדברים ברורים ואין להאריך? הכוונה של המהר"ל היא שהדברים הם ברורים, ולכן גם אין צורך להאריך בהם, כל אחד יכול בעצמו לעשות את העבודה של ההתאמה. למשל, כשהוא אומר לך שחמשת הדברים הם כנגד יד חזקה, זרוע נטויה, אותות ומופתים, הוא סומך עליך שאתה תדע בעצמך לברר, ולברר למה. אמנם תמצא, טוב, אז זה כבר, יש פה קושיה שאותה צריך לברר, בעזרת השם מתברך בפעם הבאה, שלום, פם פללה, למ, פם פם.